השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת רב אברהם יצחק בן מאיר וציפורה פייגה, זיכרונו לברכה. נודה לכולכם, תלמדו לעילוי נשמתו. כל מי שרוצה להקדיש שיעור ובזכותו יצאו עוד שיעורים לאור, מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם למעלה בתפריט. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il ואנחנו לומדים את דף ד' במסכת חגיגה. נתחיל בשורה השביעית בעמוד א' ונסיים בשורה העשירית בדף הבא. השיעור היום יהיה 19 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נמשיך לעסוק בפטורים מקורבן עולת ראייה כשעולים לרגל. החלק השני יהיה יותר אגדתא. אז החלק הראשון, קודם כל, בואו נזכר מי הם הפטורים. אז למדנו במשנה בדף ב' שהכל חייבים בראייה, באופן כללי כולם חייבים, אבל כאמור יש הרבה יוצאי דופן שהם פטורים, וזה חירש שוטה וקטן, טומטום, אנדרוגינוס, נשים ועבדים שאינם משוחררים, וחיגר וסומה, חולה וזקן ומי שאינו יכול לעלות ברגליו. זה מה שכתוב במשנה. בינתיים בגמרא דיברנו על שני הפטורים הראשונים, חירש ושוטה, היום נדבר על השאר. ורגע לפני שנתחיל, בואו נזכר גם בפסוקים של קורבן ראייה. אז בשמות כ"ג כתוב, שלוש רגלים תחוג לי בשנה וכולי, שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך אל פני האדון השם, ופסוק דומה בדברים ט"ז, שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני השם אלוקיך. עד כאן הפסוקים, ועכשיו כאמור בואו נמשיך בפטורים ונחלק את הדיון לארבעה סעיפים. בסעיף הראשון נעסוק בפטורים של טומטום, אנדרוגינוס, נשים וילדים, ושימו לב, אנשים מסריחים. והסעיף הזה מתחיל בברייתא, תנו רבנן, כאמור כתוב בפסוק יראה כל זכורך, ואומרת הברייתא שמהמילים אלו אנחנו יכולים למעט שלושה דברים. איך? אז מעצם זה שכתוב כאן זכר, או איך שהגמרא אומרת זכור, אז זה בא למעט נשים. ומזה שלא כתוב רק זכור או זכר, אלא כתוב זכורך, זה בא להדגיש עוד יותר שזה דווקא זכר, אז זה גם בא למעט טומטום ואנדרוגינוס. ומזה שכתוב לא רק זכורך, אלא כל זכורך, גם זה בא ללמד משהו, עוד מעט נראה מה. זו הברייתא, ועכשיו נדבר על כל שלב בפני עצמו. אז שלב ראשון, מעצם זה שכתוב זכור, בלי הקף בסוף של זכורך, רק זכור, זה בא למעט נשים. ועל זה שואלת הגמרא, למה בכלל צריך מיעוט? הרי נשים פטורות מכל מצוות עשה שהזמן גרמה, וכמובן עולת ראייה זה מצווה שהיא זמן גרמה, כי דווקא בשלושת הרגלים, אז ברור שהן פטורות, למה צריך פסוק? עונה הגמרא, כי הרי למדנו אתמול ושלשום שיש גזרה שווה בין עולת ראייה לבין מצוות הקל, וממילא היינו חושבים שכמו שבמצוות הקל נשים כן חייבות, אז אולי הן גם חייבות בעולת ראייה. לכן צריך פסוק, את המילה זכור, ללמד אותנו שלא, שהן פטורות. זה היה שלב ראשון. שלב שני, אמרנו שמזכורך, מהחף הזאת, אנחנו גם ממעטים טומטום ואנדרוגינוס. וגם על זה יש דיון, אבל לפני זה, רק נקדים מה זה טומטום ואנדרוגינוס. אז טומטום זה אדם שהאזור של איבר המין שלו מכוסה באיזושהי רקמה של אור, ואי אפשר להחליט האם הוא זכר או נקבה. אנדרוגינוס, לעומת זאת, זה אדם שיש לו גם סימני זכר וגם סימני נקבה, כלומר שלכאורה הוא גם וגם, וכאמור, לגבי שניהם למדנו שהם פטורים מעולת ראייה. ועל זה אומרת הגמרא, לגבי אנדרוגינוס, זה מובן למה צריך פסוק לזה. לגבי טומטום, לכאורה לא צריך פסוק. למה? כי אנדרוגינוס הרי הוא גם וגם. אז לכאורה, לולא הפסוק, היינו אומרים, אמנם הוא גם נקבה, אבל הוא גם זכר, והצד זכות שבו כן חייב בעולת ראייה. אז לכאורה הוא חייב, לכן צריך פסוק לומר שהוא פטור, כי הפסוק בעצם מלמד אותנו שהוא לא גם זכר וגם נקבה, אלא הוא איזושהי בריאה בפני עצמה, לא זה ולא זה, מין שלישי, ולכן הוא פטור. זה לגבי אנדרוגינוס. אבל לגבי טומטום, הרי טומטום ודאי שהוא או זכר או נקבה, זה לא מין שלישי, זה פשוט ספק. וכיוון שזה ספק, הגמרא מניחה כאן שבספק דאורייתא הולכים לכולה, והוא לא צריך לעשות את זה, נעיר על זה הערה עוד מעט, על דאגה, וממילא לא צריך פסוק בשביל לפתור אותו, זה ספק, וברור שהוא פטור. זו השאלה, ועונה הגמרא, אתה צודק. באמת, אם היה מדובר בספק, לא היה צריך פסוק, אלא שפה הפסוק בא לחדש גם מקרה שהוא לא ספק. כלומר, מדובר בטומטום כזה שביציו יוצאות, כלומר, רואים שהוא כן זכר, ורק הגיד מכוסה, ובכל זאת, אפילו שהוא ברור שהוא זכר, הוא פטור, כי זה לא ניכר שהוא זכר, כי הגיד שלו מכוסה, אדם כזה הוא פטור. פטור. עד כאן הדיון על השלב השני לגבי טומטום ואנדרוגינוס. רק בסוגריים, לפני השלב השלישי, אמרנו מקודם שבשאלה שלה, הגמרא יצאה מנקודת הנחה שספק דאורייתא לכולה. עכשיו, מן הסתם כולכם קופצים ואומרים, מה פתאום? הרי ידוע שספק דרבנן לכולה, אבל ספק דאורייתא לחומרה. אז זה נכון, אבל יש מחלוקת ראשונים, האם כשאנחנו אומרים ספק דאורייתא לחומרה, זה מדאורייתא שצריך להחמיר? או שבאמת מדאורייתא כשיש ספק זה לכולה, ורק רבנן אמרו שצריך להחמיר בספק דאורייתא לחומרה. אז אנחנו כאן הסברנו את הגמרא לפי השיטה השנייה, שבאמת מדאורייתא, כשיש ספק, אפשר להקל, ולכן טומטום שהוא ספק, לא צריך מהתורה להביא קורבן ראייה, ולכן שאלנו למה צריך פסוק. באמת, לפי השיטות האחרות בראשונים, שספק דאורייתא מדאורייתא לחומרה, נסתבך קצת יותר עם הגמרא, תראו בתוספות, תראו בשפת אמת, ובכל אופן, עד כאן השלב השני לגבי הפטור של טומטום ואנדרוגינוס. השלב השלישי והאחרון בסעיף הזה זה לגבי הלימוד מכל זכוכה. וכאן יש לנו שני שלבים בתוך השלב הזה. השלב הראשון זה שהברייתא אמרה שכל זכוכה דווקא לא בא למעט, אלא בא לרבות את מי? את הקטנים, שגם הם חייבים בו להטריע. עכשיו על זה מיד מקשה הגמרא, רגע, הרי במשנה אמרנו שהם פטורים, איך אתה אומר שהם חייבים? אז באמת אומרת הגמרא, אתה צודק, באמת הם פטורים, הברייתא לא התכוונה שהם באמת חייבים, רק שיש למצוות חינוך מדרבנן, והפסוק לזה הוא רק אסמכתא, אבל זה לא באמת מה שהפסוק בא ללמד. אז מה הוא באמת בא ללמד? זה מוביל אותנו לשלב השני בתוך השלב הזה, וזה שגם כל זכוכה בא למעט, לא לרבות, ואת מי? הוא בא למעט אנשים מסריחים, כלומר אנשים שעובדים בעבודה מסריחה כמו בורסקי ולא נעים להיות לאדם, ולכן כיוון שלא נעים שהם יעלו ביחד עם כולם לרגל, הם לא משתלבים בכל זכוכה עם כולם, ולכן הם פטורים. וזה היה השלב השלישי, ועד כאן הסעיף הראשון. בסעיף הזה ראינו ברייתא שמייתה מזכור את הנשים, והסברנו למה צריך פסוק, ומייתה מזכורך את הטומטום והאנדרוגינוס, וגם לזה הסברנו למה צריך פסוק, ומכל זכוכה הברייתא עצמה ריבתה קטנים, אבל הסברנו שזה לא באמת, זה רק מצוות חינוך, אלא באמת מכל זכוכה אנחנו ממעטים אנשים שעובדים בעבודות מסריחות, ועד כאן הסעיף הראשון לגבי טומטום אנדרוגינוס, נשים וילדים ואנשים מסריחים. ועכשיו בשליש התחתון של עמוד ב' אנחנו עוברים לפטורים הבאים של המשנה. הסעיף השני זה לגבי הפטור של עבד. מה המקור לזה? אומר אבונה, לומדים את זה משלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך אל פני האדון השם, ואומר אבונה, רק מי שיש לו אדון אחד, השם, הוא חייב בעולת ראייה, אבל עבד שיש לו עוד אדון, בשר ודם, אז הוא פטור מעולת ראייה. זה המקור של רבונה, וגם כאן שואלת הגמרא, למה צריך לזה מקור? הרי יש גזרה שווה בין עבד לבין אישה, שכל מה שאישה פטורה גם עבד פטור, אז ממילא אם אישה פטורה מעולת ראייה, גם עבד פטור מעולת ראייה. זו השאלה, ומסביר אבינה, אתה צודק. בעבד רגיל לא צריך מקור, יש גזרה שווה לאישה. מה שכאן צריך מקור זה לגבי חציו עבד, חציו בן חורין. שהסברנו כבר בדף ב' איך הוא הגיע למצב כזה, שהוא חצי עבד, חצי בן חורין, ובמצב כזה היינו חושבים שלמרות שהוא גם חצי עבד, בכל זאת הוא חייב, כי הוא גם חצי בן חורין, לכן צריך את הלימוד של רבונה ללמד אותנו שהוא בכל זאת פטור. זו הסיבה שצריך לימוד, והגמרא גם מעירה שבעצם גם מהמשנה משמע שהיא באה לחדש דווקא על עבד כזה, שהוא חצי חצי, כי עבד רגיל ודאי שהוא פטור, החידוש הוא על עבד שהוא חצי חצי, ואיך זה מדויק מהמשנה? כי המשנה לא סתם כתבה שעבדים פטורים, אלא היא כתבה עבדים שאינם משוחרים. למה יוסיף את המילים האלו? הרי ברור שעבד הוא עבד שלא משוחרר, אם הוא משוחרר הוא כבר לא עבד. אלא שהתכוונה לומר שגם עבדים שאינם משוחרים לגמרי, אלא הם חצי חצי, גם הם פטורים. ועד כאן עיקר הסעיף השני, גם עבד וגם חצי עבד הם פטורים, והבאנו לזה לימוד של רבונה מאל פני האדון. זה מה שכתוב בגמרא כאן. אבל נזכיר את מה שלמדנו בדף ב', תראו גם שרשי מזכיר את זה, שכל מה שאמרנו כאן זה באמת מעיקר הדין, שאם יש אדם שהוא חצי חצי לפי רבינה הוא באמת יהיה פטור ויש לזה לימוד מהתורה, אבל בפועל זה לא מה שקורה. כי כמו שלמדנו שם, בסוף גם בית הלל הודו לבית שמאי שהמצב הזה של חצי חצי הוא לא תקין, ומכריחים את האדון שלו לשחרר את החצי, כך שהוא יהיה בן חורין מלא בשביל שיוכל להתחתן, וממילא כיוון שמכריחים אותו, אז אפילו לפני שהוא שחרר אותו בפועל, גם כרגע במצב שהוא חצי חצי, כיוון שעוד מעט ישחררו אותו, אז כבר עכשיו הוא חייב בעולת ראייה, גם לפי רבינה. כלומר שוב, אמנם הפסוק פטר אותו, אבל זה לפני תקנת החכמים שמכריחה לשחרר אותו, אחרי התקנה גם רבינה יודע שהוא חייב. ולמה הוא חייב? אז לפני יומיים כשלמדנו את זה, אמרנו שהוא חייב כי פשוט כבר עכשיו, אפילו שהוא עדיין חצי עבד, הוא נחשב בן חורין. אבל עכשיו, לפי הלימוד של רב הונא, נוכל לדייק את זה קצת יותר, וזה שזה לא שכבר עכשיו הוא נחשב בן חורין, הרי הוא עדיין חצי עבד, אלא שהסיבה היא שהרי למה אמרנו שעבד פטור? כי אמרנו שאין לו רק אדון אחד, יש לו גם אדון בשר ודם. אבל כיוון שמכריחים את האדון בשר ודם שלו לשחרר אותו, אז אנחנו רואים שהאדון בשר ודם הזה הוא כבר לא כזה אדון, הוא אדון זמני, וממילא, העבד הזה כבר כן נחשב שיש לו רק אדון אחד, הקדוש ברוך הוא, ולכן כבר עכשיו, גם לפי רבינה, הוא חייב בראייה. ועד כאן כאמור, לגבי הסעיף השני, הערנו לזה עוד הערה, תראו בחוברת ובאתר, ואנחנו עוברים לסעיף השלישי. הסעיף השלישי, שלוש שורות לפני סוף עמוד א', זה לגבי חיגר חולה זקן, מי שאינו יכול לעלות ברגליו וסומה, ונחלק את זה לשלושה שלבים. שלב ראשון, מה המקור לפטור? אז אומרת הברייתא, תנו רבנן, וכאן יש שתי דעות בברייתא. נאמר קודם את הדעה השנייה, ואז נחזור לראשונה, שהיא קצת יותר קשה. הדעה השנייה, כמו שאמרנו גם אתמול, מבינה שגם כשכתוב בתורה שלוש רגלים, וגם כשכתוב שלוש פעמים, את שני הביטויים האלו אפשר לפרש גם לגבי הליכה על הרגליים. רגלים מלשון רגליים, וגם פעמים זה מלשון צעדים, וממילא כיוון שיש שני ביטויים שמדגישים את העניין הזה של הליכה על הרגליים, אז אפשר ללמוד שני דברים. גם שפעמים בא למעט את מי שאינו בכלל רגליים, אלא הולך על קביים, ורגלים בא למעט גם את מי שיש לו רגליים, אבל הם לא כל כך עובדות, כמו חיגר, חולה, מי שלא יכול לעלות ברגליו, כמו שבאמת למדנו עצמו לפי רבי תנחומה, זו הדעה השנייה בברייתא, ולפי הדעה הזאת אנחנו מסודרים, יש לנו מקור לפתור חיגר וכו'. הדעה הראשונה בברייתא לעומת זאת לא לומדת מפעמים, אלא רק מרגלים, והיא ממעטת מכאן את בעלי קבין, ולפי זה לכאורה אין לנו מקור לפתור גם את החיגר וכו'. תראו בתוספות מג' עמוד א' שהוא מסביר שבעצם גם הדעה הזאת מסכימה לדעה השנייה, היא רק למדה מרגלים כסוג של אסמכתה, כך שהכל מסתדר, ועד כאן השלב הראשון, המקור. שלב שני, אמרנו במשנה שחיגר, חולה, זקן ומי שאינו יכול לעלות ברגליו הם כולם פטורים. מה זה מי שאינו יכול לעלות ברגליו? מה זה בא לרבות? אומר רבא, זה בא לרבות אנשים שמבחינה פיזית יכולים לגמרי לעלות, אלא שהם מפונקים מדי ללכת יחפים במקדש. וגם אותם התורה פותרת, כי הם גם נחשבים שהם לא יכולים לעלות ברגליים. בסוגריים אגב, מה המקור לזה שאסור ללכת יחפים במקדש? הגמרא מביאה את הפסוק בישעיהו א', כתוב כי תבואו לראות פניי, מי ביקש זאת מידכם רמוס חצריי. כשאדם הולך עם נעליים, זה נקרא שהוא רומס את מה שמתחתיו, ואנחנו רואים שהפסוק מתייחס לזה כדבר שלילי, מכאן שזה אסור. תראו בתוספות שיש לזה עוד מקור, ועד כאן, השלב השני, מה בלרבות שאינו יכול לעלות ברגליו. שלב שלישי זה לגבי פטור סומה. למדנו בדף ב' עמוד א', והגמרא מביאה את זה גם כאן בהמשך עמוד ב', ברבע העליון, שמזה שכתוב יראה כל זכורך את פני השם, אנחנו דורשים גם כאילו כתוב יראה, ומכאן למדנו שסומה הוא פטור, כי הוא לא יכול לראות, ורבי יוחנן בן דאווה למד מכאן שגם אם הוא רק סומה בעין אחת הוא פטור, זה המקור שלמדנו עד עכשיו לסומה. לעומת זאת בברייתא כאן, ואולי גם בפשט המשנה, זה נראה שיש סיבה נוספת לפטור של סומה, וזה שגם הוא נחשב כמי שלא יכול לעלות ברגליו, כי אמנם ברוך השם יש לו רגליים טובות, אבל הוא לא יכול לראות לאן הוא הולך. גם זה נחשב שהוא לא יכול לעלות ברגליו, זו סיבה נוספת לפטור של סומה. ועד כאן הסעיף השלישי לגבי חיגר חולה זקן, מי שאינו יכול לעלות ברגליו וסומה, ובזה סיימנו לעסוק בכל הפטורים שהוזכרו במשנה, הסעיף הרביעי, שזה בשורה השנייה בעמוד ב', זה ברייתא עם עוד שני פטורים שהם לא הוזכרו במשנה, וזה טמא והרעל. למה הם פטורים? אז טמא, ודאי שלהיכנס למקדש הוא לא יכול, אבל מה הבעיה? שיבוא לירושלים, ואת הקורבן עולת ראייה עצמו הוא לא ייכנס ויביא בעצמו, אלא ישלח אותו עם שליח, אלא שגם בזה הוא פטור, כי כתוב בדברים י' ב', כי אם אל המקום אשר יבחר השם אלוקיכם וכו', לשכנו תדרשו ובאת שמה, ופסוק הבא, והבאתם שמה עולותיכם וזבחיכם. ויש כאן הקש בין ובאת שמה לבין והבאתם שמה עולותיכם, שרק מי שיכול לקיים את ובאת שמה, כלומר להיכנס למקדש בעצמו, כלומר שהוא עצמו טהור, רק הוא צריך גם לעשות והבאתם שם, להביא קורבנות. ולכן אדם טמא שהוא לא יכול לקיים את עובת השם, הוא לא יכול להיכנס כי הוא טמא, אז הוא גם לא צריך לשלוח את הקורבנות שלו על ידי שליח. זה המקור לגבי הפטור של טמא. ומה לגבי הפטור של הרעל? אומרת הגמרא, זה נלמד מטמא, כי כתוב בויקרא כ"ב לגבי האיסור של טמא לאכול קודשים, כתוב איש איש מזרע אהרון והוא צרוע או זב בקודשים לא יאכל. למה כתוב כאן איש איש? מה זה בא לרבות? זה בא לרבות גם את הרעל. מכאן למדנו שהרעל וטמא הולכים ביחד לגבי קודשים, ולכן כמו שהרעל הוא כמו טמא שהוא לא יכול לאכול קודשים, אז הוא גם כמו טמא בזה שהוא לא נכנס למקדש, וממילא גם לא שולח את הקורבנות שלו. ועד כאן הסעיף הרביעי לגבי השני הפטורים הנוספים, הטמא והרעל, ובזה הגענו לשליש העליון של עמוד ב', ועד כאן החלק הראשון של השיעור, עברנו על כל הפטורים של המשנה, ועוד שני פטורים בברייתא. החלק השני זה בשליש העליון של עמוד ב', וזה סוגיית אגדתא שנמשיך איתה גם מחר, ונראה שורה של אמוראים שכשמגיעו לפסוקים מסוימים זה גרם להם לבכות. כשהפסוק הראשון זה הפסוק שלנו של שלוש פעמים בשנה יראה, ואמרנו שזה גם יראה וגם יראה, זה פסוק שגרם לרבונה לבכות, לכן כל הסוגיה מובאת כאן, היא מובאת גם אגב פסוק נוסף שראינו מקודם, וזה מי ביקש זאת מידכם רמוס חצריי, ובואו נתחיל. אז האמורים שנראה היום שבחו מפסוקים זה רב הונה, רבי לזר, רבי עמי, רב אסי ורב יוסף, כששלושת הראשונים בחו כל אחד משני פסוקים. בואו נתחיל. אז שני פסוקים שגרמו לרב הונה לבכות, זה דווקא שני פסוקים שהם טובים, והסיבה שהוא בכה זה בגלל הפער בין הרצוי למצוי, כלומר שני הפסוקים הם טובים, אבל יש שני פסוקים בישעיהו פרק א' שכשעם ישראל חוטא, המצב הוא בדיוק הפוך. כלומר, פסוק אחד זה פסוק של עלייה לרגל, שלוש פעמים בשנה יראה כל זכרוך אל פני אדון השם, שזה פסוק נפלא, אבל יש פסוק בישעיהו שכאמור הזכרנו אותו מקודם, שכשעם ישראל חוטא, הוא לא רוצה שנבוא לראות, כמו שכתוב, כי תבואו לראות פניי, מי ביקש זאת מידכם, רמוס חצריי. זה פער אחד שגרם לו לבכות. הפער השני זה שוב פסוק מדברים מול פסוק בישעיהו א', בדברים כתוב וזבחת שלמים ואכלת שם, אבל כשעם ישראל חוטא, אז עוד פעם גם בישעיהו א', כתוב למה לרוב זבחיכם, יאמר השם, השם לא רוצה את הזבחים שלנו, וגם זה גרם לו לבכות, זה היה לגבי רב הונה. האמורה השני שבכה מפסוקים זה רבי אלעזר, וגם הוא הביא שני פסוקים שהרעיון שלהם דומה, וזה לגבי התוכחה והדין של הקדוש ברוך הוא בעתיד לבוא. פסוק אחד זה כשיוסף מתגלה לאחים שלו, כתוב ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבלו מפניו, והוא אומר אם זה ככה בתוכחה של בשר ודם של יוסף, אז תוכחה של הקדוש ברוך הוא בעתיד לבוא על החטאים שלנו, על אחת כמה וכמה שנבהל, זה פסוק אחד שגרם לו לבכות. ופסוק שני, כששאול הולך לבעלת עוף בשביל להעלות את שמואל, אז שמואל אומר למה הרגזתני להעלות אותי, והוא מבין הכוונה היא ששמואל נבהל שמעלים אותו בשביל להביא אותו עוד פעם בפני בית דין של מעלה, כמו שמתואר כמה פסוקים לפני זה, שהאישה שרואה אותו עולה מן האוב, אומרת שהיא רואה שני אנשים עולים, וזה שמואל ומשה רבנו, ששמואל הזמין את משה לבוא איתו כי הוא נבהל מהדין, ומשה יעיד ששמואל קיים את כל התורה. בכל אופן אנחנו רואים שאפילו שמואל נבהל מן הדין של הקדוש ברוך הוא, אז אנחנו על אחת כמה וכמה אל שני הפסוקים של רבי אלעזר. האמורה השלישי שבכה מפסוקים זה רבי עמי, וגם הוא מביא שני פסוקים, וגם בהם הרעיון דומה. פסוק אחד זה באיכה, כתוב ייתן באפר פיהו, אולי יש תקווה, ופסוק שני בצפניה, בקשו צדק, בקשו ענווה, אולי תסתרו ביום אף השם, ורבי עמי בכה על שני פסוקים, הוא אומר, אפילו כשיש תצורות של מגילת איכה, באפר פיהו, ואפילו כשאדם חוזר בתשובה ועושה צדק ומבקש ענווה, עדיין, כולי היי ואולי, כל המאמץ הזה, ובכל זאת זה רק אולי יעזור, אולי יש תקווה, אולי תסתרו ביום אף השם, אלה הפסוקים שגרמו לרבי עמי לבכות, והאמורה הרביעי שבכה מפסוק זה רבי עשי, הוא מביא פסוק אחד שדומה לפסוקים של רבי עמי, כתוב בעמוס, סינאורה והבו טוב, והציגו בשער משפט, אולי יחנן השם אלוקי צבאות, וגם הוא אמר, כולי היי ואולי, את כל זה נעשה ועדיין זה רק אולי, ועל זה הוא בכה, והמורה האחרון להיום שבכה זה רב יוסף, שהוא בכה מפסוק במשלי ויש נספה בלא משפט, כלומר שיכול להיות שאדם ימות אפילו שזה עוד לא הזמן שלו למות ועל זה הוא בכה. והגמרה מספרת שבאמת דבר כזה יכול לקרות, היא מספרת את זה מזה שרב ביבי היה משוחח לפעמים עם מלאך המוות, ומלאך המוות מספר לו שפעם הוא אמר לשליח שלו, של מלאך המוות, ללכת ולהביא, כלומר להרוג את מרים מגדלה שיער נשיה, כלומר מרים שהייתה מגדלת שיער של נשים, כלומר קולת שיער של נשים. אגב יש מפרשים שזו מרים, אמא של ישו, תראו שאולי גם תוספות כאן רומז לזה. בכל אופן, השליח הלך להביא אותה, אבל בטעות הוא הביא מרים אחרת, מרים מגדלה דרדקי, שמגדלת ילדים קטנים. אמר לו מלאך המוות, אמרתי לך להביא את המרים האחרת. אומר לו השליח, סליחה, טעות, אתה רוצה שאני אחיה אותה בחזרה? אומר לו מלאך המוות, לא. אם כבר הבאת אותה, אז שהיא כבר תצטרף למניין של המתים. והגמרה מסבירה איך בכלל יכול מלאך המוות לשלוט בה אם לא מגיע ללמות. הוא יכול לשלוט בה אם קורה לאיזשהו משהו שגורם לאיתרה מזלה, שהמזל שלה נהיה רע, וזה שבמקרה של אותה אישה, היא בדיוק הסיקה את התנור ובטעות היא שמה את העוד, כלומר איזשהו שיפוט שאיתו חוטים בגחלים, היא שמה את זה על הרגל שלה וזה עשה לה קביעה גדולה, זה גרם לאיתרה מזלה, וכך מלאך המוות יכל לקחת אותה, אפילו שזה לא זמנה. את כל זה סיפר מלאך המוות לרב ביבי, ורב ביבי שואל אותו, מה, יש לכם רשות לקחת אנשים לפני זמנם? אומר לו מלאך המוות, כן, כמו שקראנו בפסוק, ויש נספה בלא משפט. אז מקשה רב ביבי, הרי גם כתוב בקהלת דור הולך ודור בא, כלומר לכל דור יש זמן, הדור הקודם לא ילך לפני זמנו. עונה מלאך המוות, אתה צודק, באמת אותם אנשים שמתים לפני זמנם הם לא הולכים לעולם הבא עדיין, אלא מלאך המוות רואה אותם, כמו רואה צון, רואה אותם עד שנגמר הזמן של אותו דור, ורק אז הוא שולח אותם הלאה למה שנקרא דומה, שזה מלאך ששומר על הנשמות של המתים. אבל רב ביבי עדיין לא מבטא, והוא שואל, אבל הרי לכל אדם יש שנים שהוא אמור לחיות. זה שהוא שט איתך בשמיים זה לא עוזר. מה עם השנים שלו? אומר מלאך המוות, אתה צודק גם בזה, את השנים שלו הוא צריך לקבל. פשוט אני מעביר את אותם שנים לאיזשהו צור במרבנן, לאיזשהו תלמיד חכם צעיר שמעביר על מידותיו. אני מוסיף לו את השנים האלו, ואז אותו תלמיד, כשהוא לומד תורה, זה גם הולך לזכות האדם שנפטר מוקדם מדי, כך במפרשים, וככה גם השנים האלו לא נחשבות שמלכו לאיבוד. עד כאן הסיפור של רב ביבי ומלאך המוות, ומכל זה אנחנו רואים שבאמת יכול להיות שאדם ימות מוקדם מדי, כמו שכתוב, ויש נספה בלא משפט, וכאמור, כשרב יוסף הגיע לפסוק הזה, אז הוא בכה. ועד כאן חמשת האמוראים להיום שבחו מפסוקים. מחר נמשיך עם זה עם רבי יוחנן, ובינתיים הגענו לשורה העשירית בעמוד א', נעצור כאן. נחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון המשכנו לעבור על הפטורים במשנה מעולת ראייה, וחילקנו את זה לארבעה סעיפים. בסעיף הראשון ראינו ברייתא שמהמילים כל זכורך למדה שלושה דברים. מהמילה זכור היא למדה למעט נשים, והסברנו למה אי אפשר להסתפק כאן בזה שזה מצוות עשה שהזמן גרמה, כי אפשר ללמוד מהקל שהן חייבות, לכן צריך פסוק לפתור אותם. והיא למדה מזכורך לפתור טומטום ואנדרוגינוס. לאנדרוגינוס זה מובן למה צריך פסוק, כי הוא גם זכר, אז יכולנו לחשוב שהוא חייב, כמה שמלן שהוא פטור. לטומטום הגמרא אומרת שבעצם לא צריך פסוק, כי מספק הוא פטור, אלא שהפסוק בא ללמד שאפילו שברור שהוא זכר, כי הביצב יוצאות, אבל להגיד עדיין מחוסה, גם הוא פטור. ודרשה שלישית, מכל זכורך, אמרה את עצמה אמרה שזה בא לרבות את הקטנים, אבל אמרנו שזה רק אסמכתא, באמת הקטנים פטורים והם חייבים רק ממצוות חינוך, שזה מדרבנן, אלא כל זכורך בא למעט אנשים שיש להם עבודה שגורמת להם להסריח, והם לא יכולים לעלות עם כולם כי זה לא נעים, לכן הם באמת פטורים. זה היה סעיף ראשון. סעיף שני זה לגבי הפטור של העבדים. רב הונא לומד את זה מאל פני האדון השם, ולעבד אין רק אדון אחד את השם, אלא יש לו גם אדון בשר ודם, ולכן הוא פטור. ושאלנו שוב, למה צריך פסוק, הרי יש גזרה שווה בין עבד לאישה, ועלינו נכון, לעבד רגיל לא צריך פסוק, הפסוק זה רק לחצי עבד חצי בן חורין, שהיינו חושבים שהוא יהיה חייב, כמו שמלן שהוא פטור. סעיף שלישי זה לגבי חיגר, חולה, זקן, מי שאינו יכול לעלות ברגליו, וסומה. המקור כאן, לפי הדעה השנייה בברייתא, וראינו גם אתמול, זה מזה שכתוב פעמים, אנחנו לומדים למעט מי שאינו רגליים בכלל, אלא הולך על קביים, ומזה שכתוב רגלים, אנחנו ממעטים מי שיש לו רגליים, אבל לא יכול להשתמש בהם כמו חיגר, חולה וכו'. זה המקור. ועוד שתי הערות. דבר אחד, מה זה מה שכתוב ושאינו יכול לעלות ברגליו, את מי זה מרבה? אומר רבא, זה מרבה מפונקים שהם לא יכולים ללכת יחפים במקדש. ודבר שני, לגבי סומה, כאן בברייתא זה נראה שהפטור שלו זה גם משום שהוא לא יכול לעלות לבד ברגליו, אבל בהמשך, וגם ראינו בדף ב', אנחנו לומדים את זה מיראה, ודורשים יראה, יראה, שאם הוא לא יכול לראות, הוא פטור, ומזה גם רבי יוחנן בן דאווה למד שגם אם הוא סומה רק בעין אחת, הוא פטור. זה היה הסעיף השלישי, שוב לגבי חיגר, חולה זקן, מי שאינו יכול לעלות ברגליו, וסומה. אלה היו הפטורים במשנה. בסעיף הרביעי למדנו עוד שני פטורים בברייתא, וזה תמה, כי לומדים ובאת שמה והבאתם שמה, אם הוא לא יכול לבוא בעצמו כי הוא תמה, הוא גם לא מביא את הקורבנות שלו. וערל, את זה לומדים מתמה, כי כתוב איש איש, אז הפשט זה לגבי תמה, אבל הכפילות מלמדת גם לגבי ערל, וזה היה החלק הראשון של השיעור. בחלק השני ראינו חמישה אמוראים שכשהם הגיעו לפסוקים שונים בתנך הם היו בוכים. האמורה הראשון זה רב הונא, שהוא בכה משני זוגות של פסוקים שמראים על הפער בין הרצוי בספר דברים לבין המצוי בישעיהו פרק א'. מצד אחד זה הפסוק שלנו של שלושת הרגלים, שלוש פעמים בשנה ייראה ויראה, ולעומת זאת בישעיהו כתוב כי תבואו לראות פניי, מי ביקש זאת מאיתכם רמוס חצריי, זה פסוק שגם הבאנו מקודם. וזוג שני זה שבדברים כתוב וזבחת שלמים ואכלת שם, ואילו בישעיהו א' כתוב למה לרוב זבחיכם. זה לגבי רב הונא. האמורה הבא זה רבי אלעזר, שהוא גם בכה משני פסוקים שרומזים לדין בעתיד לבוא. פסוק אחד זה כשיוסף מתגלה לאחים ולא יכלו עיניו לענות אותו כי נבלו מפניו, הוא אומר אם אצלו שזה תוכחה של בשר ודם כל כך נבלו על אחת כמה וכמה התוכחה של השם בעתיד לבוא. ופסוק שני ששמואל נבהל כששאול מעלה אותו באוב כי הוא חושב ששוב קוראים אותו לדין, אז קל וחומר אלינו. זה האמורה שני. המורה השלישי זה רבי ימי שמביא שני פסוקים של כולי היי ואולי. כלומר, כתוב באיכה ייתן באפר פיו אולי יש תקווה, ובצפניה בקשו צדק בקשו ענווה אולי תסתרו ביום אף השם, והוא אומר כולי היי נעשה את כל זה וזה רק אולי זה יעזור, ועל זה הוא בחר. רבי יסי בחר מפסוק דומה, ורב יוסף בחר מהפסוק ויש נספה בלא משפט שדם יכול למות לפני זמנו, כמו שמלאך מוות באמת סיפר לרב ביבי שהוא לקח בטעות אישה מוקדם מדי, במקום את מרים מגדלת השיער הוא לקח את מרים מגדלת התינוקות, והוא אמר מה הוא עושה בינתיים הנשמות שלהם ואיך הוא משלים להם את שנות החיים שלהם. בכל אופן מזה רב יוסף בכה. מחר נמשיך עם הסוגיה הזאת. כל טוב בינתיים.